קראנו השבת את פרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר את בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. ושבתה הארץ שבת לשם. הארץ צריכה לשבות. לא נאמר כאן שאסור לישראל לעשות מלאכה בקרקע, או שצריכים ישראל לשבות מעבודת הקרקע, אלא ושבתה הארץ שבת לשם. אחר כך נאמר, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ועזבת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע וכולי וכרמך לא תזמור. אחר כך, כלומר, יש שלבים שאסור לעשות מלאכות. קודם עשה, עשה של שביתה. אמש אנחנו עסקנו במנחת חינוך, במצווה הזאת של בשביעית תשמטנה ונטשתה, שזהו פסוק שנאמר בספר שמות בפרשת משפטים. והמנחת חינוך דן שם בשאלה האם ההפקר, ההשמטה שבשביעית, זה דווקא אם בעל השדה מפקיר את השדה, כלומר מצווה לאדם להפקיר את השדה, להפקיר את זדותיו בשביעית, או זה הפקת הדמלכה, כלומר הקדוש ברוך הוא מפקיע מידי הבעלים בשנה השביעית את השדות, וגם אם אדם לא יפקיר את השדה, גם כן זה מופקר ועומד. כלומר, אם זה מציאות כזאת, שקדוש ברוך הוא קבע, בשנה השביעית אין בעלות על הפירות, וכל אחד רשאי להיכנס לשדה של חברו ולקחת מפירותיו. או זוהי הלכה על בעל השדה להפקיר את הפירות. לא יפקיר, איננו מופקר. ובאמת המנחת חינוך מצא שיש בזה מחלוקת. בית יוסף אומר שאם אדם לא יפקיר את השדה שלו, השדה לא מופקרת. והמוארית אומר שגם אדם לא יפקיר את השדה, השדה מופקרת. יש בזה נפקא מינה להלכה. אם השדה לא מופקרת, חייבים להפריש ממנה תרומות ומעשרות גם בשנה השביעית. אם אישה היא מצווה בהפקר של השדה שלה, כי הרי לכאורה זו מצוות עשה שהזמן גרמה, אם זה דין באדם שהוא צריך להפקיר, אז אישה אולי לא תהיה חייבת. אם השדה תהיה שייכת לחרש או תבק קטן שהם לא יכולים להפקיר, אז השדה ממילא לא מופקרת, כי צריך להפקיר אותה. תלה נפקמינות מעליה מנחת חינוך. כל פנים, יש כאן דיון מהותי מהמצווה הזאת, האם זו הפקת הדמלכה, או צריך התורה מצווה לאדם להפקיר, ואם לא יפקיר זה לא מופקר. מהפסוקים שאנחנו קראנו כעת, ושבתה הארץ שבת לשם, דין של שביתה, פסוק שהבאנו זה, ובשביעית תשמטנה ונטשתה, פסוק בפרשת משפטים. כאן אומרת התורה בפרשת בהר, ושבתה הארץ שבת לשם. הארץ שובתת, הוראה על סדר כזה שהארץ שובתת. כלומר, זה דין בארץ, זה לא באדם. מי שמבטל את מצוות שביתה והוא עושה מלאכות, אז הוא עובר בעשה. אבל הארץ, כביכול הארץ צריכה לשבות. זה משהו מהותי. וכשאנחנו נתבונן בפסוקים, באמת, התורה אומרת לנו, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, אני נותן לכם את הארץ, ואני נותן לכם את הארץ עם תנאים. שש שנים אתם יכולים לעבוד בארץ שלי, זה הארץ של ריבונו של עולם, ובשנה השביעית אתם לא יכולים לעבוד, אין לכם רשות. לא שזה שלכם ואתם מצווים עכשיו לעשות מצוות, זה בכלל לא שלכם. אם אתם תשתמשו בארץ הזאת בשנה השביעית, אתם לוקחים דבר לא שלכם, עובדים ב, 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 בארץ, זה גזל, עובדים בארץ שכעת היא שייך, חוזרת וחזרה לריבונו של עולם. כלומר, לא צריך לעשות פעולה שזה יחזור לריבונו של עולם. זה שלו, כל הזמן זה שלו. הוא נתן לכם רשות שימוש במשך שש שנים. זה כביכול שלכם, אבל זה מתנה עם תנאים, שתעמדו בתנאים האלה. לא מתנה שניתנה לכם בכלל. המתחיל חוקר על הפסוק ובחריש ובקציר תשבות, שזה פסוק בפרשת כתיסה, וגם זה חכמים מפרשים שהפסוק בחריש ובקציר תשבות מדובר על שנה השביעית, על פי שלא הוזכר במפורש בפסוק שמדובר על השנה השביעית, אבל זה לא יכול להיות שזה מדובר על שבת, כי שבת בכל וכה אסורה בכל המלאכות. על כן אמרו בחריש ובקציר תשבות, זה מדובר בשביעית. ושוב חוקר המנחת חינוך, האם דין השביתה זה על האדם שהוא צריך לשבות ולא לעשות מלאכות בקרקע בשביעית, או דין בקרקע שאסור שתעשה בקרקע מלאכה בשנה השביעית? כלומר, גם על ידי גוי אסור מדאורייתא שתעשה מלאכה, שלא כמו בשבת, שבשבת אסור לאדם לעשות מלאכה, אבל אם הוא ציווה לגוי לעשות מלאכה, הוא לא עובר באיסור תורה, אלא באיסור שבות של דבריהם. כי האיסור הוא איסור על האדם, לא איסור שבשבת תעשה מלאכה. אבל באמת בשבת יש לנו גם כן דוגמה שזה לא איסור על האדם, אלא איסור על בהמתו. יש דין של שביתת בהמתו בשבת. למען ינוח שורך וחמורך וכו'. כלומר, יש דין על האדם שבהמתו תשבות. ואם הוא יזכיר את בהמתו לגוי, ובהמתו תעבוד בשבת, הוא עושה איסור. איסור של דאורייתא, של שביתת הבהמה. הבהמה צריכה להיות בשביתה. שאסור שתעשה מלאכה. האם בשביעית אותו הדבר? שאם הוא ייקח פועל גוי שיעבוד בשנה השביעית בקרקע, אז זה כמו שביתת בהמתו בשבת, ונמצא שהוא מבטל את המצווה של בחריש ובקציר תשבות, או שזה דין באדם. ובאמת נחלקו הדעות בדבר הזה. עצם ההתדיינות אם זה דין בקרקע או דין באדם מלמד אותנו שיש כאן במצוות השביעית יש איזה גדר מיוחד, שהקדושת ארץ ישראל, קדושת הקרקע של ארץ ישראל, לפי המפרשים הללו, שאסור שתעשה במלאכה, זה דין במציאות של הקרקע. זה לא רק דין באדם, זה דין במציאות של הקרקע שלא תעשה במלאכה. וגם החקירה הראשונה שאנחנו אמרנו, שהמנחת חינוך נוטה ככה להכריע, שזה הפקתא דמלכא. כלומר, הארץ שייכת לריבונו של עולם. ושבתה כלי כל הארץ, כמו שנאמר אחר כך בפרשה שלנו. והארץ נתונה לכם לעובדה, לשומרה, שש שנים תזרע שדך, אבל לא בשנה השביעית. בשנה השביעית הארץ של ריבונו של עולם, מפקתא דמלכא. בשנה השביעית הארץ צריכה לשבות. גדר מיוחד של המצווה הזאת. מצווה מיוחדת, קשה מאוד מאוד, מהקשות שבקיום, שאדם נדרש שנה שלמה לא לאבד את שדותיו ופרנסה מנהלה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. התורה אומרת וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? כלומר, השאלה הזאת היא מתעוררת. איך אפשר להתמודד עם זה? והקדוש ברוך הוא מבטיח וציוויתי את פרחתי. כלומר, בשנה השישית, אבל תאמינו. תאמינו ותהיו בוטחים. זאת אומרת, מצוות השביעית מחייבת העמקה של מידת הביטחון בריבונו של עולם. וכשהשביעית והיובל הם צמודים ביחד, יש שנתיים שאסור לעשות בהם מלאכה, כאן צריכה מידת הביטחון להיות עוד יותר גדולה, להיות במידת הביטחון שהקדוש ברוך הוא יצווה את ברכתו. יש במצוות השביעית איזה גדר מיוחד, יש מצוות שתלויות בארץ, אבל לא תלויות בזמן. יש מצוות שתלויות בזמן, אבל לא תלויות בארץ. שבת, ימים טובים, מצוותם בכל מקום. מצוות השביעית והיובל הן מצוות שתלויות בארץ, וגם יש להם זמנים מיוחדים, קדושת הזמנים. שנה השביעית, הארץ מופיעה בקדושה, ועל כן הפירות יש בהם קדושה, ואסור להם לעשות בהם סחורה, אסור להפסיד אותם. יש בהם דינים מיוחדים, יש בהם גדר של קדושה, קדושת פירות שביעית. המצווה הזאת מופיעה דווקא בארץ, במקום מסוים, דווקא בזמנים מסוימים, דווקא בארץ, בארץ ישראל. יש אומרים שמצוות שביעית היא תלויה במצוות יובל. יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. ואם מצוות שביעית תלויה במצוות יובל, פירושו של דבר שמצוות שביעית היא מתקיימת מדאורייתא רק כאשר כל יושבי עליה. כלומר, כשעם ישראל נמצא במצב השלם שלו, אז יכולה להופיע המצווה הזאת. אז אפשר להתרומם למדרגה של המצווה הזאת. כי הרי מצווים ישראל במצוות הללו לפי המדרגה. כמצאים במדרגה של שלמות, יש להם עוד מצוות. מצוות התלויות בארץ הן מצוות שתלויות במצב של שישראל נמצאים במקום הקדוש, במקום הקודש, בארץ ישראל. במקום אחר הם לא נמצאים. התלות שלהם בארץ זה מעלתם של המצוות, כן? שהם זקוקות למקום מסוים, הן נובעות מקדושה מיוחדת, מקדושת ארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ. כלומר, הארץ מעלתה לא בגלל המצוות, אלא המצוות הן בגלל הארץ. בגלל שהארץ היא קדושה, יש לה מצוות מיוחדות. תרומות, מעשרות, שביעית, יובל, בגלל קדושתה של ארץ ישראל. זה מתחיל מכל המצוות, הן נובעות מקדושת עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. מתוך שאנחנו עם סגולה, עם מיוחד, תוך כך יש לנו חובות מיוחדים, מצוות מיוחדות המתאימות לסגולתם של ישראל. ויש מצוות שהן שייכות לארץ ישראל מתוך מעלתה של ארץ ישראל, מפני קדושתה. והוא אומר שגם בשעה שהמצוות לא מופיעות בפועל, קדושת ארץ ישראל בעיניה קיימת. אבל באופן סגולי יותר, באופן נסתר, לא באופן גלוי. וכאשר עם ישראל בארץ ישראל, מתחילות המצוות האלה להתקיים, להיות החיוב חוזר, ומפני שעם ישראל הגיע למדרגה כזאת, ובארץ ישראל מופיע הקדושה בגילוי. אבל השורש של הקדושה של ארץ ישראל, הוא גורם לקדושת המצוות, לקדושת השביעית, קדושת מצוות השביעית, קדושת מצוות היובל ושאר המצוות. אם כן, עניינה של השביעית, מידת הביטחון. וכבר הזכרנו פעם שיש בזה דעות בין הראשונים עד כמה צריך לפתוח ועד כמה צריך להשתדל. והרמב"ן משמע שבענייני רפואה לא צריך ללכת לרופאים. צריך לבטוח בריבונו של עולם. והליכה לרופאים זה חיסרון בביטחון. אם אדם נמצא בחוסר ביטחון, הוא כן צריך ללכת לרופאים. אבל האידיאל, המצב השלם, זה שאדם בטוח ונשען על ריבונו של עולם, בוטח בשם, ואיננו הולך לרופאים. ספר העיקרים, חובת הלבבות, אומר שהביטחון אין משמעותו שלא צריך להשתדל. צריך להשתדל, אבל לדעת שההשתדלות לבד לא מועילה שום דבר. בלי רצון השם לא יהיה שום, לא יקרה שום דבר. אדם צריך להשתדל לזרוע את שדהו, אבל בלי שירד גשם שום דבר לא יגדל. בלי השפע האלוקי לא יגדל שום דבר. אותו דבר בכל מעשה בעולם, אדם צריך להשתדל כפי הסדר הטבעי, ועל זה תחול סייעתא דשמיא. צריך לבקש, כשתחול סייעתא, אז הדברים יתגלו בפועל. אם אדם לא ישתדל, אם אדם לא יזרע את שדהו, לא יעזור כל השפע, ריבונו של עולם ייתן כביכול, אין על מה לחול, צריך לעשות מעשים. סייעתא ישרים אומר שנכון שצריך השתדלות, אבל השתדלות מינימלית. כי בין כה וכה הכל תלוי בסייעתא דשמיא, ובין רב ובמניעת אדם מתאמץ, יהיו אותם התוצאות. לכן אדם צריך למעט בהשתדלות, ולהרבות בביטחון בריבונו של עולם. כולם מסכימים, וספר העיקרים מדגיש את הדבר הזה, שככל מה שאדם יותר בוטח בשם, יש יותר סייעתא דשמיא. ואם הוא מלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, אפילו בדברים שהם אינם כל כך על סדר הטבע, הוא מקווה דברים שהם חריגים, אבל ביטחונו מלא בריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא עוזר. הבוטח בשם חסד יסובבנו. והשנה השביעית היא מפתחת את מידת הביטחון. מחנכת למידת הביטחון. השנה השביעית היא מחנכת גם למידת הוותרנות. שבשנה השביעית כולם יכולים להיכנס לשדהו ולאכול מפירותיו, שהוא טרח עליו, שהוא גידל את העץ, שהוא פיתח את העצים, ועכשיו כל אחד ואחד בא ומותר לו לקחת מפירותיו. אדם צריך לפתח את הנדיבות הלב ולקבל את הדבר הזה כמו שצריך לקבל מצווה בשמחה, לשמוח שבשנה השביעית כולם יכולים להיכנס לשדהו ולקחת כל אחד מהפירות שהוא התאמץ עליהם במשך השנים הקודמות. וכמובן שעניינה של השנה השביעית זה כמו שבת, זה להכיר שהכל מאת השם. כמו השבת היא זכר למעשה בראשית, כך לשנה השביעית, שהיא עוד פעם היא זכר למעשה בראשית, לזכור שהכל, שריבונו שלם ברא את הכל, שהכל ממנו יתברך. והוא אדון כל. וזה המשך למה שהפסוקים כאן, שקראנו את הפסוקים. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. כי לי כל הארץ, והארץ לא תימחר לצמיתות. כי לי כל הארץ. ויש עוד מגבלות. מכיוון שהארץ, ריבונו של עולם נותן לנו את הארץ, על כן הקדוש ברוך הוא אומר לנו איך להתנהג עם הארץ הזאת שהוא נותן לנו. אנחנו לא יכולים למכור אותה לצמיתות, אנחנו לא יכולים, ביובל יוצאת, יש דינים שאפשר לפדות את השדה, גם אם הקונה לא מעוניין לפדות, אבל יש זכותו של המוכר לפדות את השדה גם בטרם הגיע היובל. הקונה הוא לא בעלים, ריבונו של עולם קובע איך הסדר, כי יש מחירה של שדה אחוזה, ויש מחירה של בתי הרחומה, כל אחד יש לו את ה... את הסדרים של המחירות, אי אפשר באופן חופשי לעשות עם כל אחד מה שהוא רוצה בקרקע שלו. יש סדרים שהקדוש ברוך הוא קבע מכיוון שכילי כל הארץ. ולא רק הארץ, הארץ זה היסוד של כל הממון של אדם, כל היא מעמידה את האדם על רגליו. לכן שיעבוד, יש שיעבוד קרקעות, שיעבוד על מטלטלים אין, כי מטלטלים זה דבר לא קבוע, לא יציב, אי אפשר לסמוך על זה, ועל קרקע, הקרקע לא מומדת, קרקע איננה נגזלת, אי אפשר לקחת את הקרקע ולברוח איתה. וכיוון שלי כל הארץ, אז לי כל המטלטלים גם כן, ולי כל האנשים, ועבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז ממילא גם אין חופש אפשרות שאדם ימכור את עצמו לתמיד, הוא חייב לצאת ביובל. אם אדם כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, גם אם הוא מוכר את עצמו לגויים, אז הוא מופקע מהם, אם ידינו שלטת, הוא מופקע מהם בשנה ביובל. כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. האנשים הם של הקדוש ברוך הוא, הקרקע של הקדוש ברוך הוא, הכל. ולכן גם מסורי עונאה, הכל מתוך הכרה שהכל מת השם, והוא מה שהוא נתן לנו, נתן לנו בתנאים מסוימים. ואנחנו צריכים לעמוד בתנאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הרב בהקדמה לשבת הארץ מסביר את מצוות השביעית. וצריך באמת להסביר את העניין הזה. מה הפסקת עבודה, הפסקת היצירה, הפסקת כל עבודת הקרקע שהיא הבסיס לכל הקיום. מה המשמעות של זה? לפני כן צריך להקדים. הרב נותן הקדמה. קודם צריכים להבין את עניינם של עם ישראל. את הצד הסגולי שלהם, את הצד הנשמתי שלהם, את התוכן הפנימי, את השאיפה העמוקה של האומה הישראלית, שאיפה אל אלוקים, שאיפה להיות אלוקים, שאיפה לדבר השם, שאיפה אל התורה. והשאיפה העליונה הזאת צריך שיהיה אפשר להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. וחיי היום יום הם מפריעים במידה מסוימת להתרוממות הרוחנית, לחופש המחשבה, לעיכול, לפיתוח המהות הפנימית הרוחנית שנטועה בעם ישראל, לסגולה הפנימית שיש בעם ישראל. צריך בשביל זה הפסקה מחיי היומיום, מהעול היומיומי, מהתחרות שבין אדם לחברו. בשביל זה יש את השבת, שבת המנוחה, שהיא באה גם כן לרומם את האדם ולשחרר אותו מהעול המוטל עליו בחיי היומיום בששת ימי המעשה, כדי שהוא יתרומם ויפתח להתרוממות של קדושה, להתרוממות של עילוי. אם לא מבינים את זה, מתבוננים בעומק הזה בעניינם של ישראל, אי אפשר להבין את עניינה של השבת. כל חיי יצירה נפסקים בשבת. גם חיי יצירה רוחניים, המעשיים נפסקים. לא רק חיי יצירה המעשיים של העבודה, של העול של העבודה, של הפרנסה. אבל אדם רוצה לצייר, להביע איזה רעיון בציור, להביע איזה רעיון אומנותי בפיסול, להביע איזה איזה הבאה נוספת מעשית בכתיבה. צריך לכתוב שיר, צריך לכתוב סיפור, רוצה להביע את התחושות שלו, את המחשבות שלו, את התכנים הרוחניים שלו. והתורה אומרת אסור. ויש באמת אנשים שסובלים מזה, שהשבת הם רוצים, יש להם רצונות פנימיים, רוצים להוציא אותם, להביע אותם, והם מחכים לצאת השבת, כדי שהם יוכלו לכתוב את מה שרצו, לנגן, שזה דבר מאוד מאוד מרומם, ולהביע בניגון, בכתיבה, וכמו שאמרתי, בציור, בכל מיני אופנים שיש בהם מלאכה. וזה, התחושה הזאת היא תחושה של שנובעת מתוך חוסר הכרה, מתוך חוסר התקשרות אל העומק הפנימי של עניינם של ישראל. ששבת אנחנו נמצאים במדרגה של ספיגה, של גובה עליון, של גובה רוחני, ושכל המעשים שאנחנו עושים הם בעצם מצומצמים, הם אנושיים, הם מוגבלים. ואם אנחנו בשבת עושים פעולות, אנחנו מפריעים לשלימות הזאת של הופעת הקדושה, להופעה האלוקית, הבלתי מוגבלת, לשפע העליון, לנשמה היתרה שמופיעה באדם מישראל בשבת. כמה שאנחנו נהיה אנשים ונביע באות עליונות, אבל במעשים, במעשי מלאכות, בלמיתת מלאכות, שהם מעשי יצירה מוגבלים, מצומצמים, אנושיים, אנחנו מצמצמים את הגובה ואת המהות של השפע של הקדושה שמופיע בשבת. שהיא המקור אחר כך לכל פעולותינו במשך ימי החול. הגובה הזה, הקדושה הזאת, היא נותנת משמעות. היא, הנשמה היתרה של שבת היא נשמה של כל ימי החול. כלומר, היא מופיעה בשבת, אבל נותנת תוכן, היא נותנת ערך, היא נותנת גובה לכל ימי החול, לכל המעשים שאנחנו עושים בימי החול. כולל המעשים של המצוות, אבל שנעשים באמצעות של מלאכות, מלאכות מעשיות. וכן, יש להסתכל על שנת השמיטה. שנת השמיטה היא גם כן דרושה, מוכרחת. אי אפשר לוותר עליה, מפני שעם ישראל זקוק להוציא את הכוחות הגדולים שלו, האלוקיים, הרוחניים, מן הכוח אל הפועל. את ההתחברות שלו, את הקישור שלו זה אל זה, את ההופעות המיוחדות שלו, שרק על ידי הפסקת המלאכות הבסיסיות הללו, מלאכות הקרקע, ניתן הדבר הזה להוציא מן הכוח אל הפועל. את ההופעה הכללית. כמו שהשבת, יום מנוחה וקדושה. לא רק מנוחה. שגם למנוחה יש ערך כמובן, אבל יום מנוחה וקדושה. כך עניינה של השביעית. הופעה של קדושה. וכך עניינו של היובל. מדרגות מדרגות. מעלות מעלות. בחינות שונות. היובל יש לו דינים מיוחדים שמבטאים את עניינו המיוחד. השחרור העבדים, הקרקעות חוזרות לבעליהם. כלומר, יש כאן איזו התחדשות של הכל חוזר אל המקור. עבדים משתחררים, קרקעות חוזרות לבעליהם. זה אומר ששנת היובל היא שנה של חופש, קראתם דרור, כל הארץ וכל יושביה. הדרור הזה הוא לא רק הוא מתבטא בעבדים, אלא בעצם זה משהו מאוד מאוד כללי. כל אדם ואדם, כל ישראל כולם, בשנת היובל, משתחררים ממגבלות, ממעצורים, מעבדויות רוחניות, שכל אחד משועבד להם. כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ואין הכוונה רק להיות עבדים של אחרים. יש אנשים שהם עבדים של עצמם. זה לא יותר, לא פחות עבדות. שהם משתעבדים ליצרים שהם לא מעוניינים להיות משועבדים להם. אבל הם משועבדים. יש להם נטיות לב חזקות, שליליות, שנמשכים אחריהם, והם עבדים שלהם. והחופש הוא לא חופש לעשות מה שמתחשק, כי מה שמתחשק, לפעמים יש דברים שאדם יודע שזה לא נכון לעשות, הוא לא רוצה לעשות אותם, אבל הוא חושק בזה. והחופש הוא להשתחרר השעבוד הזה לשאיפות המצומצמות, לנטיות המגושמות, החומריות, להיות בן חורין, להיות באמת חופשי. ואין לך חופש יותר גדול מלהיות עבד השם. עבד השם פירושו של דבר להיפתח אל הבלתי מוגבל. זה החופש. כל מעשה מצווה שאנחנו עושים, זה שייך, זה מין פתח של קישור אל הגובה האלוקי הבלתי מוגבל, להתחברות אל ריבונו של עולם. והוודאי פירושו של דבר חופש. אמנם שהרב בהגדה של פסח אומר שאדם מקבל על עצמו על עבדות הנכונה, זה החופש היותר גדול. שאדם גם חופשי להיות עבד. כי אם אדם לא יכול להיות עבד, לקבל על עצמו שיעבוד, אז משהו מוגבל אצלו. הוא לא חופשי לגמרי. חופשי לגמרי פירושו של דבר שגם הוא חופשי להיות עבד איפה שצריך. וזה כי הוודאי, אבל זה אותו מובן כמו שאני אומר עכשיו, בעוד איזה הסברה. עבדות להשם היא חירות העליונה. לכן כל העוסק בתורה, הרי הוא בן חורין. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זה עניינו של היובל. היובל הוא אחת ל-50 שנה. 50 פעמים בתורה כתוב על יציאת מצרים. מפני שיציאת מצרים גם כן יציאה לחירות, והדברים הם מקושרים. שנת היובל זה לא רק שנה, זה מדרגה, זה עולם, עולם רוחני, שמופיע כשעם ישראל בשלמותו אחת ל-50 שנה. מופיע איזה קישור של עם ישראל לעולם רוחני, שזה עולם של חופש. מהמקור הזה של החופש, של היובל, נובעות הגאולות, נמשכות הגאולות, השחרורים, ויציאת מצרים גם כן נמשכת מאותו גובה עליון רוחני, מאותה בחינה עליונה, בחינת עולמו, עולם של יובל. הלימוד שלנו את הפרשה הזאת, הפגישה שלנו עם המצווה הזאת, היא מאפשרת לנו לספוג ולרכוש משהו מאותו המבט הגדול, את השאיפה הגדולה של החופש העליון. הוא לא מתגלה בפועל על ידי קיומה של המצווה הזאת בשלימותה, אבל יכול להתגלות באופן יותר רוחני, באופן עליון. אנחנו היום לא יכולים להקריב קורבנות, אבל חכמים תקנו לנו תפילות במקום קורבנות. התפילות הן מבטאות את הרעיון, את התוכן הפנימי של הקורבן. כאן בפרשה הזאת הזוהר מדבר קצת על עבודת השם ועל קורבנות, והוא אומר, כשמביאים למלך מתנות, המלך צריך, יש לו הרבה צרכים, דברים שהוא משתמש בהם בעצמו, דברים שהעוזרים שלו, המשרתים שלו, וגם יש לו בעלי חיים שבחוץ, שיש לו כלבים ושאר בעלי חיים וכו'. ואנשים מביאים לו מתנות, מביאים לו עבודה, המלך, צריכים לעשות עבודת המלך. אז כל אחד לפי מה שהוא מביא. יש אנשים מביאים לי קורבן בלי כוונה, או כוונה מאוד נמוכה, אז זה הוא נותן בחוץ לכלבים. שירה עם מי שיותר מקורב אל המלך, יותר מביא בכוונה, אז השימוש יותר להיות דבר יותר חשוב, ועד שאלה שמביאים באמת היותר קרובים ויותר מתכוונים בכוונותיהם, זה עולה על שולחן המלך בעצמו. ככה סדר עבודת הקורבנות, וכך סדר התפילות, שכשאדם מתפלל, אז יש מדרגות בתפילה. ככל שיותר מתכוון בתפילה, יותר מתעלה, יותר פנוי משאר, מכל מיני מחשבות, וכולו מרוכז בתפילה, והתפילה היא תפילה שלמה, אז היא נכנסת לפני ולפנים. יש לנו בפרשה עוד מצווה שהיא קשורה כמובן בכל המצוות של הפרשה, זה איסור ריבית. לא לתת כספך, לא תיתן בנשך. כי עמוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו וכולי, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוקים. מה הקשר של המצווה הזאת אל יציאת מצרים ולתת לכם את ארץ כנען? דווקא ממצווה הזאת. ריבית, הגימטריה שלה זה 612. ואמרו חכמים, שהמצווה הזאת היא שקולה ככל המצוות כולה. אם אדם מקיים את המצווה הזאת, הוא מודה במצווה הזאת, כאילו קיבל עליו עול כל המצוות, וכאילו מודה ביציאת מצרים. המהר"ל מסביר את הדבר, מפני שמצוות ריבית, אפשר לעשות אידיאולוגיה כן להלוות בריבית. זה לטובת הלווה, אחרת לא יהיה לו כסף, לא יוכל להשתמש, והוא מסכים, וזה בהסכמתו. כאן צריך איזה, שהוא, מי שמבין מצוות ריבית, סימן באמת שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. מודה ביציאת מצרים. אבל מהר"ל מסביר בהרחבה שעיקר עניינה של איסור לקיחת ריבית זה מפני מצוות ההלוואה. יש מצווה לתת הלוואה זה לזה. וכשלא נותנים את ההלוואה אלא בריבית נושכים תוך כדי ההלוואה, זה הורס את הערך הגדול של מצוות ההלוואה. כי מצוות ההלוואה היא מצוות ההתקשרות זה לזה, של כל ישראל הריבים זה לזה. לאחד יש עכשיו קושי, עוזרים לו, אחר כך השני עוזר לשני, זה מראה על האחדות. ועם ישראל צריך להיות מאוחד. והערך הזה של האחדות, שמתבטא במצוות הלוואה, הוא כל כך גדול, שאסור לקלקל אותו ואסור לפגוע בו. ולכן התורה הכנירה מאוד מאוד ביסור ריבית, יותר מאשר בגזל. אם אדם מלווה בריבית, הוא עובר כמה לווים. אם הוא גוזל, הוא עובר לב אחד. אסור לגזול מגוי ונותר להלוות לו בריבית. כלומר שבאמת מצוות ריבית היא עניינה של אחדות ישראל. הרי אמרנו שריבית זה יותר חמור מגזל. בישראל, ובצל גוי מותר להלוות לו בריבית ולגזול אסור. כי עניינה של הריבית, עיקר עניינה של הריבית זה האחדות. עם ישראל אחד. שוב פעם, הכסף הוא לא שלך. אתה לא יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. אתה לא יכול להלוות בו בריבית. מפני שהכל של ריבונו של עולם. אתה צריך להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, בתנאים שהוא נותן. כמו שיש מצוות הלוואה בעניינים בכסף, אז זה בעצם דוגמה לכל הקשר שצריך להיות בין אדם לשני, ואפשר להלוות גם הלוואות רוחניות. אחד עוזר לשני, אחר כך השני עוזר לראשון, וכך הדדיות נמשכת, וזה עניינם של ישראל. המצווה, היחד הזה, שדוגמתו זה הלוואה, כי אם כסף תלווה את עמי, הוא בעצם דוגמה אחת, ויכול להיות לפעמים שאדם יכול לעשות חסד באופנים אחרים עוד יותר גדולים מאשר בהלוואה. לעזור, אחד עוזר לשני, בעניינים רוחניים, בהסברה, בעצות, בסיוע, בלימודים וכדומה. זה גדר בסיסי שיש לו ערך עצום מבחינת החיבור שבין זה לזה, שבין ישראל זה לזה. גדולה מאוד מאוד מצוות הלוואה, וגדולה מצוות הגמילות חסד שבין הרם לחברו. והמדרש כאן מרחיב את ומרבה בהרחבה בעניין הזה, עד כמה חשוב הסיוע ההדדי. אנחנו ספרנו היום, סיימנו בספירה ארבע שבועות. נשארו לנו עוד שלושה שבועות לפני חג השבועות. הימים מתקדמים מיום ליום. ולימים האלה ערך מיוחד. ערך של התכוננות לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. כל שנה חג השבועות עולים מדרגה. עם ישראל כולו וכל אחד ואחד. וככל שההתכוננות יותר גדולה, ככה עלייה אחר כך בחג השבועות. ושבועות איכם. כאילו החג השבועות נקרא חג השבועות. למה הוא נקרא חג השבועות? הוא כבר נסתיימו השבועות. זה הסיכום של כל השבועות. יום אחד בלבד. לכאורה אחרי כל ההכנות האלה היה צריך להיות כמה שבועות חג השבועות. כדי למצות את הסיכום של כל הערך הזה. אבל אדרבה. ואומרת על זה הזוהר, יום אחד, דווקא יום אחד, לא שבעה ימים כמו פסח, אלא יום אחד תמציתי מאוד, איכותי מאוד, לא מפוזר, לא קדושה מפוזרת, קדושה מרוכזת. וכדי שבאמת אפשר להקל אותה, בהם כל ההכנות האלו של כל השבועות שמקודם. ואז אנחנו מגיעים לשיא. כן, עלינו בימים האלה לעשות מאמצים עוד יותר של שקידה, להעלות את השקידה לעוד מדרגה, משבוע לשבוע. את השקידה, את הדביקות, את השמחה בלימוד. כלומר, לא מספיק כשאדם יתאמץ מאוד מאוד, אלא הוא חייב גם לעשות את זה בשמחה, בחפץ לב, בחשיקה. לפתח את הקישור לתורה באופן כזה שהלימוד, התפילה, מעשי המצוות יהיו מעומקא דליבה, עם שמחת הלב. וכשעובדים, מתקדמים. אין כל ספק בזה. אנחנו נמצאים, אנחנו לא רק בימי הספירה לחג השבועות, אנחנו גם בימי הספירה להפלת הגזרה שנגזרה על חלקים מארץ ישראל. ואנחנו מקווים שבאמת אנחנו סופרים לקראת הפלת הגזירה ומתקדמים. וגם אני חושב שהשבוע היה מבצע שנתן איזו תחושה שאינה חינמי, שאנחנו הסיכויים מתחזקים של אפשרות של הפלת הגזירה הזאת. עוד פעם ועוד פעם עד שיבינו שאי אפשר, צריך לשנות את זה. להפלת הגזירה הזאת יהיה לא רק ביטול הרע, אלא גילוי העוצמה הפנימית הרוחנית שלנו. וגם זה קשור כמובן גם בפעילות, אבל לא פחות מזה בלימוד התורה ובהגברת הזכויות שאנחנו צריכים להרבות. זה לא תרתי דסתרי. ואם נצטרך לצאת, זה צריך להיות לא מתוך יציאה מהלימוד, אלא עניין אחד. מתי שצריך לצאת, יוצאים גם שמה לבוא עם ספרים, בעזרת השם. בפקל שהם נתנו, לא היה כתוב שם להביא שס, וזה היה חסר טעות. כי צריך לקחת גם שסים, צריך ללמוד שמה. ואני לא יודע, ולבקש להישאר, לפחות התשעה באב, עד סוף הזמן. למה? ככל שירבו האנשים השוקדים שם בפנים, אז ההצלחה תגבר. אנחנו נגיע לכמה אלפי בחורי ישיבות ובלבטים שיתחילו ללמוד שנת השמיטה, כן? לא רק בחורי ישיבה, בחורי ישיבה מקוב החול לומדים, אבל הם תספו אליהם עוד אנשים, ושם יישבו בשקט ובישיבה ממלכתית, כן? אז ההצלחה כמובן תרבה מאוד. לא לאבד את הביטחון. להיות מלאי ביטחון שריבונו שלם כל הזמן איתנו, והכל יהיה לטובה. ולעשות את הכל, כמו שאמרתי, גם הלימודים, גם הפעולות, בשמחה ובביטחון. בעזרת השם שיהיה לנו שבוע טוב, והכנות טובות לקראת יום מתן תורה, לקראת שמועות טובות ובשורות טובות.